טוב, נתחיל. טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות ישראל, פרק ה', פסקה י"א. אנחנו עוסקים בישראל ואומות העולם, נושא שצריך לברר אותו. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאת מחילוקי ימים וגבולותיהם. אבל העולם צריך להעידון התמציתי שהאנושיות מתשתכללת על ידו באושר הצביונים המיוחדים של כל אומה, וזה החיסרון תשלים כנסת ישראל שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה, ובמילואה הגמור של כנסת ישראל יש אמור בעולם, בייחוד ידי כישורה עם כל העולם כולו, כל הטוב היוצא מפלוגת עממים, ושוב לא ימצא צורך בהתפלגות הממשית, והיו כל העמים הכלליים חטיבה אחת, לגביהם בתור צר קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים אשר דיבר השם. טוב, זו פסקה קצת סתומה, אבל המקור שלה באמת הוא בסתרי תורה. הרב הוא זורק אותנו למצב של העולם נעשה יותר מתוקן וממילא פחות פירודי, יותר מאוחד. מתי זה יקרה אנחנו לא יודעים, אבל יש שלב שזה יקרה. אז אני אכנס. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. כלומר, מצד האמת, אין סיבה שהגויים כולם, כל האומות, הם לא יחיו כמו מדינה אחת גדולה. וזה באמת הולך וקורה לאט לאט, כמו שלאחרונה קם האיחוד האירופאי. שמתם לב לדבר הזה? למה? כי באמת אין סיבה עצמית להבדיל בין גרמני לצ'כי לשוויצרי לאוסטרי וכו'. הם די דומים בסך הכל. הם קצת שונים במאכלים, קצת בשפה, מתאחדים. יש לזה השלכות. כל אחד יכול לעבוד בכל מקום, המטבע הוא משותף, הכלכלה היא משותפת. יש איזה מין ערבות ביטחונית כזאת וכו'. טוב, בסדר. גם בארצות הברית זה ככה. ארצות הברית, יש הרבה מדינות שם שהתאגדו לברית אחת. ככה זה הוקם, אבל בסדר, למה לא? כל אחת יש לה גם את הייחודיות שלה, אבל בגדול מתערבבים. וגם אבל בתוך אירופה, מי שהולך באירופה, הוא רואה שגם בין הגזעים, נקרא לזה ככה, יש התערבבות גדולה. אפריקאים עם סינים, עם אירופאים, הכל שם מעורבב בהכל. ומצד האמת, אין סיבה שלא. אין איזשהו הבדל מהותי שמבדיל ביניהם. זה לא עם ישראל מול הגויים. עם ישראל הוא עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הוא מהות רוחנית לגמרי שונה, ואסור לו להתבולל, אסור לו להיטמע, אסור לו להתחתן לישראלי עם גויה, ישראלית עם גוי וכו'. אבל אצל הגויים, מה זה משנה? ברור הנקודה הזאת? לכן ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, מה זה ייתן? וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. זאת אומרת, לעתיד לבוא, לא יהיו המלחמות האלה שאנחנו רואים היום. כי מאיפה מגיעות כל התגרות, כל המלחמות, כל המידות הרעות? מזה שעם לא שמח בחלקו, חפץ לכבוש מדינה שאינה שלו, להשתלט על עוד שטח, יש לו אינטרסים כלכליים, ביטחוניים. אם היו שמחים בחלקם, היה יותר שלום. אבל אם הגבולות הם בעצם נופלים, אז אין צורך בכל המלחמות האלה. אם הייתי לכם, ברור? ובאמת אין סיבה שלא. שכל הערבים נלחמים עכשיו, הערבים נלחמים אלה באלה. חזית המדינה האסלאמית, נכון? רוצים לאחד את כל האנושות תחת דגל האסלאם. אתם רואים? זה בדיוק הרב צפי. זה לא הכוונה. אבל באמת אין סיבה שלא יתאחדו. אבל בכל זאת יש הרי משהו טוב שיוצא מזה שיש חילוק. מה הדבר הטוב? השוני הוא יותר איזושהי התעלות, איזשהו עילוי, נכון? אני משלים אותך ואתה משלים אותי בכישרונות שאין לי, בכישרונות שאין לך, אנחנו משלימים זה את זה, מתעלים, מתעדנים, אז אם כולם יהיו מעורבבים, יהיו כמו איזה עם אחד גדול, בן יבשתי כזה, אז מאיפה זה יבוא? אבל העולם צריך להעידון התמציתי שהאנושיות משתחלת על ידו באושר הטבעונים המיוחדים של כל אומה. כל אומה היא בכל זאת מביאה איזשהו כישרון מסוים, איזשהו אושר רוחני, אושר תרבותי, אומנותי. אז מה יהיה עם זה? הכל ימחק? יהיה דבר הומוגני? כולם יראו אותו דבר? אז אומר פה הרב, זה החיסרון של העידון התמציתי שהאנושיות משתחלת על ידו. תשלים כנסת ישראל שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. כלומר, בעצם השוני הוא שהוא מביא לברכה, הוא ימשיך להיות בתוך האומה הישראלית. אומה ישראלית, שימו לב שכל אדם הוא עולם ומלואו. כל אדם מישראל הוא עולם ומלואו, והוא מביא איתו איזה שהם כישרונות מיוחדים, איזה שיעות בתורה שהוא צריך להופיע בתקופה שהנשמה שלו ירדה לעולם, איזה שהם הכשרות אלוהיות, שאחר כך הוא גם מכשיר את עצמו בעוד הכשר של לימוד תורה וכו'. אז יוצא שבתוך אומה ישראלית כל אדם יושב תימני עם יקל, כן? עם איזה גרמני, עם מוצא גרמני. בדבר הזה יש שכלול גדול, או אשכנזי מתחתן עם טריפוליטאי, נכון? אז בדבר הזה יש ברכה גדולה, יש כל אחד מביא את הכישרונות שלו, את ההשפעות שהוא הביא מהעדה שלו, את השקפות עולם שהוא ספג. עם ישראל, כל אדם הוא עולם. זה שונה מאומות אחרות. תסתכל מה קורה היום בסין, זה בדיוק הפוך. שם כל אדם הוא מספר. יש אומה אחת כללית, עם ישראל הפוך. כל אדם הוא חשוב ביותר, הוא מביא איתו דברים שרק הוא יכול להביא, תיקון לעולם שרק הוא יכול לתקן, אור מתוק ומיוחד שרק דרכו הוא שופע, וכשהוא פוגש אור אחר עם גוון אחר וכישרון אחר, יש בדבר הזה שכלול גדול. אז החיסרון הזה שכולם מתאחדו, הוא יושלם על ידי כנסת ישראל שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה, ובמילואה גמור שכנסת ישראל יהיה שמור בעולם בייחוד על ידי כישורה עם כל העולם כולו, כל הטוב שיוצא מפלוגת עממים, ושוב לא ימצא צורך בהתפלגות הממשית. היו כל העמים הכלליים חטיבה אחת על גביהם בתור אוצר קדוש, מלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים אשר דיבר השם. זאת אומרת, השוני שהוא גרם לאיזושהי השלמה, לאיזושהי הרמוניה, לא של הדומים אלא של השונים דווקא, שהביאה לברכה, זה לא ייפסק, אבל זה יישאר בתור תוכן יותר רוחני, יותר נשמתי, יותר תמציתי. זאת אומרת, אני אתן לכם משל. משל, נניח, של הגוף, הגוף והמוח. הגוף יש בו הרבה איברים, לכל איבר יש איזה תפקיד מסוים. עכשיו, נניח שכל הפונקציות שהגוף ממלא יכולות להתקיים, אבל בלי שוני של האיברים, אלא איזה מין התאחדות כזאת. זה קשה האמת לדמיין כזה דבר. אולי נשאר, אתם יודעים, נשאר עם הפסקה שלנו. בואו נגיד את זה ככה. הריבוי שהוא ריבוי שהוא מביא ברכה, שהוא מכוח השלום בין השונים, הוא לא ייפסק. איך כתוב על כנסת ישראל? כרחא דכולא ביה, כרח שהכל ממנו, ממנו כהניו, ממנו כהניו, מלאכיו, נביאיו, שופטיו. בעם ישראל יש הכל, יש את כל מה שהוא, כל כישרון. תיקח מוזיקאי הכי מוכשר על הכלי הכי מוזר שיש באומות העולם, יש דוגמתו בארץ. תיקח פילוסוף עם שיטת השקפה מסוימת, אתה יכול למצוא דוגמתו גם בארץ. אמנם פה זה תמציתי, אז פה יש אחד כזה, 10 כאלה, 500 כאלה, שם יש 50,000 כאלה. בסדר, אבל זה לא נצרך, כי ברגע שיש לזה אחיזה פה, אז זה כבר לא נצרך. ברור הנקודה הזאת? לכן יפלו כל הגבולות, יפלו כל השוני שיש בין האומות, והם יתעקדו למין מלחמה אחת. הרי כתוב שמגדל בבל הם יפרדו לגוייהם, ללשונם, נכון? עתיד לבוא, לא יהיה צורך בדבר הזה, בפירוד הזה, אלא יתאחד, ועל גבי זה השכלול והעידון יעשה על ידי משהו בבחינת נשמת האנושות, שזה האומה הישראלית וכו'. עכשיו אני מודע לזה שאתם מרימים עליי גבה, כי יש קושי בפסקה הזאת, נכון? יש קושי קצת בפסקה הזאת? זה כזה פסקה של מה זה נשמע כזה מאוד עתידני וכו'. אבל זה נובע, עוד פעם אני אומר, מתוך הבנה של האיכויות המתעלות של העולם, שככל שהעולם, נגיד ברוחניות, אם אתה נכנס פנימה, אז מעולם לעולם יש פחות פירוד ויותר אחדות. אני מדבר איתכם על העולמות שהמקובלים מציירים, מדברים עליהם וכו'. כשאתה נכנס יותר ויותר פנימה, השוני בין הכלים הוא נעשה יותר ויותר מטושטש, והעסק מתאחד עד שבעולם האצילות הכל זה כבר אחדות פשוט, וגם שם עוד אפשר לסמן איזה שהם בחינות שונות, ויש עוד למעלה מזה. לא אכנס איתכם עכשיו, זה פה לא שיעור בזוהר לנוער, אבל הרב הוא בעצם לוקח את העיקרון הזה ומראה איך הרוחניות השמימית הזאת היא הולכת להופיע פה, בתוך האנושיות, בתוך ההיסטוריה. עד כדי כך שלא יהיה, לא יהיה מין כמו כלי אחד, נקרא לזה ככה, האנושיות, שעל גבה יש נשמה אחת, שהיא את כל מה שהיה, היתרון שהיה מקודם בפירוד, היא מקבלת עכשיו מכוח נשמת האנושות. זאת כנסת ישראל, בה יש את כל גווני האורות, כל צירופי שם הוויה שמופיעים, כל השמות השונים, כל ההשפעות, כל הבחינות, זה יופיע. האנושות תשתכלל. זה מצב עתידי מאוד. עד כאן זה בסדר? אבל אנחנו רואים כבר משהו מזה, צועד. אתה יכול להרגיש את ה... כמו במושבות הראשונות, אז כבר הרב קוק הוא ראה, היו פה כמה מושבות, כמה מאות, כמה אלפים, כמה עשרות אלפים של אנשים, אבל הכל היה, מה היה? הכל היה, נשק לא היה, היה קצת חקלאות, קצת... כבר הרב ראה את ה... זהו חכם הרואה את הנולד, שעתיד לצאת מזה מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, הוא ראה כבר בראשית של הדברים. אותו דבר פה. אנחנו רואים כבר התחלה של התנועה העתידית הזאת של התאחדות האנושות. עכשיו זה עוד מופיע בצורה גם בוסרית, וגם עדיין יש הרבה מלחמות, אבל הכלכלה הזאת היא תעבור, בסדר? אבל אתם רואים התערבבות. עכשיו מלא סורים התערבבו באירופה, נכון? מלא אפריקאים התערבבו באמריקה. זה כבר תהליך של מאות שנים, הביאו אותם בתור עבדים. אבל תכלס, מי יודע מה שונים? אפילו אפשר למנות איזה נשיא אפריקאי, נכון? מסתדרים? מסתדרים עם זה, לא? בסדר. אז לעתיד לבוא זה עוד יוקצן. רק עם ישראל הוא חייב לשמור, כי בגלל שזה מהות אחרת, כמו שלמדנו בפסקה הקודמת, עם ישראל הוא שייך אל האלוהות, ושאר העמים הם שייכים אל העולמות, אל העולמות, בוא נקרא את זה, אל הטבעיות. זה שוני מהותי גדול. יש לנו מזון רוחני שונה, זאת התורה והמצוות, מה שאין כן אצלם, שיש שבע מצוות בני נוח, גם זה לא ממש מקיימים. סובך, כן. אבל אתה רואה שישראל נמשלו ללב באיברים. לב הוא יכול לחיות בלי שער הגוף? לא. אותו דבר, אותו דבר. אתה צריך את הגויים והם נצרכים אליך. אנחנו נזקקים אל הגויים בצד היותר חיצוני אמנם של המציאות, אבל זה הרבה. כל הצד הטכני, הטכנולוגי, הרפואי, יש לנו הרבה מה לקבל מהם, הרבה מה ללמוד, הרבה שכלולים, פיתוח של העולם. אנחנו לא חיים היום בעולם שפיתחו אותו רק חכמי בית המדרש וזהו, נכון? אלא אתה חי בעולם שהתפתח על ידי הרבה חוקרים ומדענים וכו'. יש דברים נפלאים במדע, ברפואה. הגויים הם זקוקים לעם ישראל, זאת אומרת הצינור הקבלה שלנו מהם הוא מבחוץ, זה הצד היותר ארצי, טבעי, טכני. אם אנחנו נתחיל לקבל מהם בצד הפנימי, הרוחני, אנחנו מתחילים להתערבב, זה בעיה חמורה. הרב כותב במועדי הראייה שאנחנו לא לומדים מהם כל מה שקשור להשקפת עולם ומוסר. אבל הגויים נזקקים לעם ישראל מצד הפנימי. זאת אומרת, הם זקוקים למוסר שלנו, להשקפת העולם שלנו, להדרכה הרוחנית, לסלילת דרך שלנו, להשפעה הסגולית שלנו. אבל אנחנו לא לב בתוך צנצנת, אנחנו לב באיברים. פרי הוא לא יכול לגדול בלי קליפה. הקליפה אולי זה יותר חיצוני, אבל היא נצרכת, היא לא מיותרת, זה ההגנה. ברור הנקודה הזאת? אנחנו לא מזלזלים בגויים. הגויים זה לא בריאה לבטלה, זה לא קרה לקדוש ברוך הוא במקרה והוא כבר מצטער על זה שנים. זה לא ככה. הגויים יש להם תפקיד וגם יש להם תיקון. עם ישראל הוא נועד בשביל התיקון הזה. אנחנו בבחינת נשמת ההוויה. אנחנו לא מזלזלים בשום אומה ובשום גוי. אלא באנו לרומם אותם. באנו לתקן את חטא אדם הראשון שיפיל את הכל וכו'. העולם יהיה גן עדן. ברגע שהגויים מרוממים זה גם משפיע עלינו, אנחנו גם שמחים בדבר הזה מאוד. יש לנו יכולת השפעה גדולה יותר, העולם נעשה מקום מוסרי. כתוב ועמדו גויים וראו צונכן ובני נחר יקריכם וקורמכם. כלומר הגויים הם יבינו את הערך של עם ישראל ויגידו תעזבו הכל, רק תשבו ללמוד ספר אורות בבית המדרש, אנחנו נעבוד בשבילכם בכרם, נרעץ לכם את הצון, נעבוד בשבילכם בהייטק, אנחנו נפרנס אתכם. אתם רק תעסקו בלספק לנו עילוי לעולם. אתם הרי הכור האטומי שממנו הכל מואר. אז תשבו ותעסקו בתפקיד שלכם ואנחנו נתעסק, נדאג לכם בצד החיצוני הטכני. לעתיד לבוא. בסדר? כן, שאלות? כן. עצם זה שאנחנו לומדים זה מה שירגיע אותם, ומה שנלמד אותם זה מה ששייך אליהם, שזה שבע מצוות בני נוח, שזה לא מעט ללמוד. כל הגדרים של שבע מצוות בני נוח, והאימון בזה, השכלול של זה, הבתי משפט שעוסקים בזה, כי אחת משבע מצוות בני נוח, הם צריכים להקים להם בתי דינים, שישפטו על ששת המצוות האחרות. אנחנו צריכים להסביר להם איך לעשות את זה. אבל גוי שעסק בתורה, הוא חייב מיתה. במובן הזה שזה ממית אותו, זה לא שייך לו. אבל כתוב, גוי שעסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול אמר, ככהן גדול, אז מתרצים התוספות, זה אם הוא עסק בתורה ששייכת אליו, שזה שבע מצוות בני נוח. כי התורה היא נקראת מורשה קהילת יעקב. אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. התורה היא מאורסת אלינו. ואליהם היא לא, זה לא שייך אליהם. אתה רואה מה קורה לדתות האלה שחיקו את התורה שלנו, כמה רשע יוצא מזה. פשוט לא יאמן. ברור? כן. כן, עוד שאלות? מי? מה? לא. אין מקבלים גרים לימות המשיח. ככה הגמרא אומרת. ואנחנו פה מדברים כבר על לימות המשיח ואפילו אחרי לימות המשיח. השלב פנימי של לימות המשיח. זאת אומרת, אין מקבלים גרים לימות המשיח במובן הזה של עד עכשיו עם ישראל היה בזוי ונרדף. לא התגיירתם. כל הצרות שעשו לנו עכשיו, שאנחנו בראש עלה קרננו ואנחנו בראש התרבות האנושית, אתם באים להתגייר, עכשיו כבר נחסמה הדרך. בסדר? כן, שאלה? אתה לדבר איתו במה ששייך אליו. מוסר כללי, שבע מצוות בני נוח, זה הרבה, הרבה אתה יכול לדבר, שבע מצוות בני נוח. מה? אני יודע, הוכחות. אתה יכול לדבר איתו על הוכחות. לא יודע מה זה ייתן לו. אבל כן, יכול לדבר, אבל להתחיל ללמד אותו עכשיו ללכות כתיבת סתם ותפילין ומזוזות. מה תלמד אותו? ברור הנקודה הזאת? וספר אורות, אני יודע מה, לא. יש דברים שלא שייכים אליהם. מוסר כללי, יש מחשבות ששייכות לכל עמים. טוב, אז בספה הבא, י' ב', כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים, והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת, שיעירו בה כולם בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת תאיר על פני כל תבל. בואו אני אסביר עד כאן, בסדר? כנסת ישראל, היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים. כלומר, כנסת ישראל, כלומר, זה נשמת האומה, כן? או פה אולי, זה האומה בפועל. האומה בפועל, בכל חליפות הזמנים, או שתגיד, כנסת ישראל פה, זה נשמת האומה, כי פעמים שהרב מדבר, נשמת האומה, פעמים על האומה. אז פעמים שנשמת האומה, היא מתגלה, היא מגלה אור מסוים ממה שיש בה. בכל מקרה, הכוונה מובנת. כל דור הוא מגלה איזושהי בחינה מסוימת המצויה באוצר הרוחניות שבנשמתו, שבנשמת הכלל, שזה נשמה נצחית, היא הופיעה במעמד הר סיני, ומאז אנחנו חיים לאורה, כמו הירח שהוא מתמלא ונחסר לאור השמש, אבל כל פעם תתארו לכם שהירח הוא משנה את הגוון לצורך העניין. אז היה לך כל מיני סוגי דורות, אתה לא יכול להשוות את הדור של המדבר לדור של יהושע שנכנס כבר לארץ, זה כבר עבודת השם אחרת ואורות אחרים שהתגלו, ואתה לא יכול להשוות את הדור של סוף תקופת השופטים לדור של יהושע, של דור הכיבוש והחלוקה, זה כבר בחינה אחרת, ואתה לא יכול להשוות את הדור של בית ראשון עם הדור של של של, של תחילת המלכות של שמו שאול, וכל דור יש לו התמודדות אחרת, אויבים אחרים, עבודה רוחנית במידה רבה בגוון מסוים, אותה מצוות, אותה תורה, אבל יש הכשר מסוים, יש תקופות עם נבואה, יש תקופות עם נבואה אדירה, יש תקופות עם נבואה מצומצמת יותר, יש תקופות ש שיש חטאים מרובים, יש תקופות שיוצאים לגלות, יש תקופות שחיים בגלות, יש תקופות של חורבן, יש תקופות של התמודדות מול היוונים, של המכבים, ויש תקופות של התמודדות מול הבבלים, או מול הפרסים, או מול הרומאים. אז זה שונה. אתה לא יכול להשוות את האמוראים לתנאים, ואת הגאונים לאמוראים, ואת הראשונים לגאונים. יש בחינות שונות. עכשיו, כל בחינה כזאת היא כאילו מופיעה הערה מיוחדת. לכן יש לנו מפעל רוחני שהוא חורז את כל הדורות. אתה לומד היום ספרים, אז זה מין בריח התיכון המבריח מן הקצה לקצה של כל הדורות, עד אברהם אבינו. אתה לומד כל מיני דברים, אבל כל אחד הופיע אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים. גם החגים אגב זה ככה. כל חג, אנחנו נראה את זה בהמשך, כל חג הוא מין הרה בגוון אחר. לא דומה אור החירות של פסח לאור מתן תורה של שבועות, או לאור המלאכת השם של ראש השנה. זה בחינה אחרת של עבודה, נכון? טוב, אבל עכשיו, זה היה בכל חליפות הזמנים. יש תמורות רוחניות, תמורות מדיניות, צורות לימוד שונות, כן נבואה, אין נבואה, וכולי, צורות שונות של השגחה, של השפעה. אז בכל חליפות הזמנים כנסת ישראל היא גילתה אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים, והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת שהעירו בה כולם בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת היא תאיר על פני תבל. עוד פעם, זו פסקה שנובעת מסתרי תורה. הרב הוא אומר, זה אותו רעיון מה שראינו מקודם במידה מסוימת, לא אותו רעיון, אבל בחינה דומה. תפוס את העיקרון הזה. בכל דור ודור העיר איזה אור בגוון מסוים, לעתיד לבוא אנחנו כוללים את כל האורות בבת אחת. כל מה שהיה פה, כל המפעל הרוחני, כל היכולות, כל צורות הנשמות השונות שהופיעו, הכל פתאום יופיע, במובן אבל החיובי. שכל מה שעיר בה במובן החיובי בתקופה שימש תקופה אחת, פתאום יופיע בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת תאיר על פני תבל. זה הערה גדולה, זה לאסוף עוד נר ועוד נר ועוד נר על דרך משל לכדי אבוקה אדירה. בבת אחת כל הנרות האלה דולקים בהערה שהיא מתפשטת על כל האנושות ומדריכה, היא כמו איזה מגדלור אדיר כזה שהרבה ספינות טועות שוחות לאורה, לא פחות משתות ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את הופעותיה שהתגלו על ידה בתקופות שונות לעתיד לבוא. מה שאמרנו, היא כוללת בה גם כן את ההופעות אשר התגלו בימים שונים על ידי גרמתה, בין בגורם קרוב בין בגורם רחוק, בין בהופעה גלויה בין בהופעה נעלמת. זאת אומרת, עם ישראל יש השפעה אדירה על האנושות, אדירה מבחינה רוחנית, בגלל שהיהדות היא אוצר כל הרוחניות. כנסת ישראל אוצר כל הרוחניות ההווייתית, לכן יש לה השפעה על כל הדתות. אז יש דתות שהן קרובות אלינו יותר, כמו הנצרות והאסלאם, שהן ממש גנבו חלקים מן התורה, אז זו השפעה הרבה יותר עוצמתית וחזקה, כי אנחנו מצוטטים שמה, לפעמים לקחו את כל הספר שלנו, הכל סילפו, הכל לבטו, או מעורבב בין דברים מבולבלים אחרים. סוף סוף זה השפיע. אתה לא יכול להשוות היום את העמים הסוציאליים של אירופה, של אמריקה הצפונית וכו', למדינות שהתנך לא הגיע אליהם, כל מיני קמבודיה וסנגל, נכון? וגיניה. אין מה להשוות בכלל, הם הרבה יותר מפותחים. בגלל התנך, זה הסיבה שאנחנו כל הזמן מטיסים עכשיו שליחים להודו, שהם גם לא שמעו צריך ממש לעזור להם שם, נכון? הרבה יהודים אחרי הצבא מתנדבים ללכת להעיר שם, נכון? הם בטוחים אגב שאנחנו אחת המדינות הכי גדולות בעולם, רוב ישראלים שמסתובבים שם. אבל זה במאמר מוסגר. מכל מקום, אתה לא יכול להשוות את סין לשוודיה. זה ברור שיש השפעה קרובה, לכן הרבה יותר אידיאלים וערכים. עדיין זה מלווה בצינור מסואב, בהרבה סילוף, בהרבה בלבול וכו', אבל סוף סוף אי אפשר להשוות. עד כאן זה בסדר? אז הייתה לנו השפעה. עכשיו, לא פחות ממה שהיא קולט בקרבה את תופעותיה שהתגלו על ידה בתקופות שונות, שאנחנו נחזור להופיע תקופת הנבואה, החשמונאים, התנאים, הכל יחזור, הכל החוכמה, הכל הגבורה, הכל המעלות הרוחניות. אז לא פחות מזה היא קולט בה גם כן את ההופעות אשר התגלו בעמים שונים על ידי גרמתה. כלומר, אם היו איזה שהם כישרונות חיוביים בעמים שהושפעו מאיתנו בגורם קרוב, כמו שדיברתי עכשיו, וגם בין בגורם רחוק, כי אמרנו שכל רעיון אמיתי המצוי באיזושהי דת, באיזושהי, אז הוא, אם הוא אמיתי, השורש שלו בתורה, כי התורה יוצר כל הרוחניות ההווייתית. כנסת ישראל היא נשמת היש, ברור? אז לקחו איזה נקודה אחת אמיתית, ואגביה בנו כל מיני, אבל אתה לפעמים יכול לראות שם איזושהי בחינה מסוימת שהיא גנובה או שהיא מיוחדת, היא חיובית, זה גם יחזור אלינו. אם זה הושפע מאיתנו, אז זה יחזור אלינו. כלומר, הניצוצות האלה שנפלו מן המקור, הכולל את כל הניצוצות, טוב נפל איזה ניצוץ בודד שם, אנחנו מלקטים אותו בחזרה, לעתיד לבוא. זה אחת הסיבות שירדנו לגלות. ככה אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, שלא ירדו ישראל לגלות אלא בשביל שיתווספו עליהם גרים. מה זה יתווספו עליהם גרים? זה ללקט בחזרה את הנשמות שנפלו. אבל זה לא רק זה, יתווספו עליהם גם הניצוצות שנפלו. לא רק מבחינת נשמות אלא גם רעיונות. רעיונות ששייכים אלינו. כל מיני דברים שהם חיוביים ונאבדו מאיתנו בגלל שלא עסקנו בהם. כמו שאתה רואה שיהודים לפעמים טסים למזרח, נמשכים שם למולם של המדיטציה, של ההתבוננות הפנימית, של ההתבודדות כזאת. למה הם מזהים שם משהו חיובי? כי הרי זה רצוף בתכנים בודהיסטיים גם. כל הויפסנות וכל הדברים הללו. אשרמים שם, בודהיזם, או במקרה יותר חמור אפילו הינדואיזם. אז מה יש לך להימשך? תשובה, הם מזהים שם משהו מאוד רוחני שבעצם שלח אלינו. שבעצם היה קיים בתוכנו גם כן בתקופה של הנבואה. וכל התקופה של הגלות לא עסקנו בזה וכו'. הרי הנביאים הם גם כן היו מתבודדים במידה רבה. היו מסתובבים סביב הנביא, בני הנביאים. היו הולכים למקומות, ככה רמח"ל מסביר דרך השם, מקומות לאו דווקא מיושבים, היו עוסקים שם בסתרי תורה, בהתבוננות פנימית, באיזה מין רוחניות כזאת של קשר עם האלוהות, בלימוד איך לפענח חלומות אמיתיים. אז הם מזהים שם איזה נקודה כזאת אמיתית ונמשכים אליה. אבל מה, הם גם לוקחים את הקליפה שמסובבת סביב הנקודה האמיתית הזאת. מכל מקום, אם יש שם משהו אמיתי, לעתיד לבוא יחזור אלינו. ברור הנקודה הזאת? כן. מה? את היהדות? בגלל שזה לא מתאים להם. תגיד, תאר לך שעכשיו אתה רוצה להלביש על ילד קטן מג עם שרשירים. שיהיה גם מג אחד, מג שתיים גם. בסדר? אז אתה מתחיל וזה, לא מתרומם, נכון? מצליח להריב. אתה אומר, טוב, אז בוא נוריד קצת דברים. אתה יודע מה, תהיה רק מג אחד, לא מג שתיים. נוריד את השרשירים, תן למישהו אחר. נעשה להרים, לא מתרומם. זאת אומרת, אתה יודע מה, אז אולי תוריד עוד כמה דברים. אתה יודע, את התרמיל הגדול, תוריד גם כן, בסדר. זה רק אימון, לא צריך את הכדורים האלה. שלפחון יש כזה מנסקית מתחת למד, זה לא צריך, זה רק עם זה, לא מתרומם. אתה יודע מה? זה רק עם החגורה. זה מתרומם, הולך עם החגורה. אז הם לקחו את היהדות, ניסו להרים אותה, זה כבד, טוב נחתוך את המצוות, כן? טוב אז נשנה כמה דברים, זה נשארו רק עם הסיפורים על האקרובט הזה הצלוב, אני יודע מה, וכמה ערכים, הם קוראים לזה מוסר הנביאים. מוסר הנביאים, זה כזה לא מחייב, אתה יודע, ישעיהו אמר ככה, דברים גדולים, עמוס אמר, זה רעיונות כאלה יפים, עצנה לכת עם אלוהיך, זה יפה, כצניות. מה זה מחייב משהו, מוגדר, יש פה, זה כזה נחמד, נו. לא לעשוק את המסכנים, כן, זה נחמד, זה יפה, זה סוציאלי כזה, זה תביא גם, נשארו עם ה... הם אוהבים את המוסר הנביאים. זה מצוות, אמרו, זה משל, זה פעם היה, זה כבר לא רלוונטי, זה לא ברית מילה, אלא מילת הלב. זה כזה שינו, סילפו, נשארו עם החגורה. למה לא לקחתם את כל החבילה? זה כבד להם, הם לא יכולים, זה לא מתאים להם. אז משנים, מסלפים, ממציאים, וגם ההבנה היא הבנה שונה. אתה לוקח עם הארץ, מלמד אותו סתרי תורה. אתה אומר לו, מתחיל לדבר איתו, אני לא אדבר איתכם עכשיו, כן? אבל אתה מתחיל לדבר לו כל מיני סגים, זה, הספירה הזאת, עם הספירה הזאת, והעולם הזה, וזה. הוא מסתכל עליך ובראש שלו יש קומיקס, אני לא יודע מה. הכל הוא חושב צינורות כאלה, ומגשים את הכל. הרי זה מושגים מופשטים מאוד, מאוד. עליונים, שיחידי יחידים רק יכולים לעסוק בהם, והוא... הוא חושב שהוא מבין. אז לכן אומרים, זה לא מתאים לעם הארץ, זה לא מתאים בכלל, זה מתאים ליחידי יחידים, בסדר? לא מתאים. כל אחד יכול להיות בסיירת מטכ"ל. אני הייתי בגדודים, היה לי קשה מאוד, מאוד קשה להיות חירניק בגדודים, זה היה לי קשה מאוד. אני רואה מישהו שבא מהסיירת, אני מרגיש כזה דימוי עצמי נמוך, כי היה לי כל כך קשה שם. ברור? אבל אז אתה אומר, טוב, עכשיו גוי, אני נתתי את זה רק בתור משל. גוי הוא עוסק בתורה. זה כמו עם הארץ שעוסק בסתרי תורה. גוי שעוסק בתורה, הוא מתחיל לדמיין. וירד השם על הר סיני, דמיין שם סולם חבלים, יורד ככה למטה וזה, מביא להם את הלוחות. אבל הוא אומר, רגע, איפה הוא שם את הגנרטור כשהוא חתך עם המסור דיסק את הלוחות? איפה זה היה? הרי הבדואים הם גונבים גנרטורים, נכון? זה דבר ידוע, נכון? אז איפה הוא שם אותו? הוא מתחיל לדמיין הכל בצורה כזאת מגשימה, אתם מבינים? הכל מוגשם, זה פשוט ספר קומיקס הופך להיות. איך אומר רש"י בברכות י"ב? אין לך רשע או רשע גדול מזה, הופך דברי אלוהים חיים למדרש טעות ואליל. כן, אני לא מכיר, איזה ערוץ, אני לא יודע, אני לא מכיר. כן. ככה מראים? לא שווה להתייחס לשטויות האלה, אבל הרעיון... הקיצור... הכל הופך להיות מדרש טעות ואליל, שיגעון אחד גדול, הכל מדומיין, הכל. כן. זה לא מתאים להם. עוד שהרב כותב שגוי לא נאסר על עבודה בשיתוף. זה לא הרב רק, זה הרמ"א כותב ככה, יש כזאת שיטה. המחאה ברבי יוסף קארו הוא פוסק שאסור גם אפילו בעבודה בשיתוף. עבודה בשיתוף הכוונה לעבוד את האל ואדם ביחד. זה מה שהם עושים. לפי חלק מהראשונים מותר. בסדר? זה מחלוקת, מחלוקת ראשונים. הרי מה פוסק שמותר? בכל מקרה, הם מצמצמים את הכל, נו. בשביל לאחוז, הרי כל המשלים שנתתי, זה בשביל לאחוז אתה לא יכול לאחוז באור המופשט, אז אתה מצמצם. כבד מדי, מצמצם, מצמצם, עד שזה נהיה כל כך מצומצם, זה עבודה זרה לכל דבר. הדבר הזה, ובלי מצוות, ומסולף. עיין היום מה שקורה עם הרפורמים. זה כאילו, מין כזה, הכל נהיה קריקטורי כזה, וקטן, ונמוך, ומסואב. ברור? אז זהו. אז אתה שואל, למה הם לקחו את זה, שישאירו את זה כמות שזה? הם לא יכולים. למה הם לקחו את זה? זה באמת חמור מאוד. אז זה נאמר, גוי שעסק בתורה, חייב מיטה. חייב מיטה, מובן שזה ממית אותו, כי הדתות שהם המציאו ממיתות אותם. רק מסבך אותם. תראה כמה מלחמות, כמה שפיכות דמים, כמה בלבול יש בעולם, כמה רדיפה של עם ישראל, בגלל הדתות שהם לקחו מאיתנו. ברור? אתה צודק שזה לא היה צריך להיות, העדיף שהיו נשארים עובדי עבודה זרה, לאט לאט מתעלים. לאט לאט מתעלים, אבל לא בצורה של לקחת אורות גנובים, אורות הקודש האלה, ואחר כך לפלוט אותם, ולפלוט אותם, ולפלוט אותם. אז אני ממשיך. אז הוא אומר, וכל מה שהוא נבדל ממנה, הופעה נעלמת, זה הכוונה, השפעה או סגולית, או שאתה לא ברור לך שההשפעה היא מעם ישראל בוודאות. אבל אחרי זה התברר שזה כן היה בוודאות, אתה מבין? שזה כן היה מושפע. שכן הייתה השפעה. בסדר, נו, אז אמרתי בין בהופעה, עוד פעם. אז הוא אומר, ההופעות אשר התגלו בעמים בשונים על ידי גרמתה, בין בהופעה גלויה, שברור שהם לקחו את התנ"ך, או שהוא שמע איזו הרצאה, היה לו שכן תלמיד חכם, לפילוסוף הזה, התפלפל איתו, למד ממנו, זה ברור שזה השפיע עליו. או בין בהופעה נעלמת, שאתה לא יודע שהיה לו, אבל באמת היה לו. בסדר? הייתה שם השפעה, רק שנעלם לנו הקצה של החוט. מה? גורם רחוק, הכוונה, כמו שנתתי דוגמת הבודהיזם. הבודהיזם זה לא השפעה ישירה של היהדות, אבל זה ודאי השפעה עקיפה. השפעה רחוקה, אם אתה נכון. בסדר? זו, אני חייב לסיים, אז בואו רגע נראה את הסוף. וכל משהו נבדל ממנה ומנוגד לה, אינו כי אם נראה כך ביותו מופרד ממקור כללותה, אבל בשוב הכל להופיע בה כאחד, יוכר תוכנה עצמי, שהכל עולם ומתאחה בקרבה. כלומר, מה שהוא נראה שהוא נבדל ושונה ומתנגד אפילו, או מנוגד, אז זה רק בגלל שהוא נפרד ממקור כללותה, אבל שיתאחדו, כל האורות הנפולים האלה יחזרו לשורשם, אז אתה תראה שבעצם יש פה בחינה שהיא השורש שלה הוא שורש אלוהי, שורש של כנסת ישראל. ועתידים כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד, שנאמר כל צופה יכנסו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו, ושוב השם ציון. מה הכוונה כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד? כי הרי כל נביא יש לו סגנון משלו. סגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין כל הנביאים מתנבאים בסגנון אחד, אומרת הגמרא. מה זה סגנון אחד? הכוונה תוכן אחד. תוכן אחד עולה לכמה נביאים, אבל כל אחד אומר את זה באופן שלו. אבל עתיד לבוא, כולם אומרים שירה בכל אחד. אז אותו דבר, אותה בחינה. עתידים כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד, עתידים כל האורות הנפולים להתאחד כאחד בכנסת ישראל, שנאמר כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו. לא הספק.